חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני ליאת רון ואני השוטרת הטובה. בימים של שפיפות לאומית וגזרות מעבר לפינה, קבלו סיפור אופטימי על קבוצת אזרחים נחושה שהצליחה לכופף את רון חולדאי ואת ממשלת ישראל. באמצע אוקטובר אישרה הכנסת את רפורמת החנייה שאמורה הייתה לכלול חלוקה לאזורי חנייה, שלילת האפשרות לחנות בחינם לתושבי העיר וביטול מקסימום שאפשר לגבות לשעת חנייה ועוד כל מיני דברים שמכניסים יופי של כסף לעירייה לכיס. עיריית תל אביב מהרה לאמץ את הרפורמה, הודיעה לתושבים שחל ממחר מספר אזורי החנייה יוכפה ל-14, תושבי העיר ישלמו על חנייה מחוץ לאזור המגורים 12.5 שקלים לשנה, וכל משפחה תסתפק בתו חנייה אחד, רוצים עוד אחד, שלמו 500 שקל. מי שציפה שלוגמי האספרסו וצרכני הרוז זלח ירקינו ראש, התבלבל. קבוצת אזרחים אכפתים פתחה קבוצת וואטסאפ והתחילה לתקתק עניינים. פניות לראש העיר, התייצבות בישיבות מועצת העיר ובוועדת הכלכלה, לחץ על כל מי שקשור אפילו בעקיפין לענייני החנייה בעיר. חולדאי שעשה שרירים בהתחלה התחיל לסגת. בשלב הראשון הוא ביטל את האגרה עבור התו השני. נתן שעתיים חינם לתושבים מחוץ לאזור המגורים, וככל שחלף הזמן, הקצר, הרפורמה הלכה והצטמקה. הישגים לא עוצרו כאן, שימו לב, ביום ראשון נדחתה בשנתיים הרפורמה כולה ברחבי הארץ, ויושב ראש ועדת הכלכלה קרא לחולדאי ללכת לקראת התושבים, זאת אומרת, לחשוב אם הוא דוחה אותה. כשאנחנו נמצאים עמוק בתוך הישרדות ואבל, האינסטינקט שלנו הוא להיצמד לקריטי. מה זה משנה אם שלם עוד 2 שקלים על שעת חנייה, או עוד שקל על שוקולד, אלא שדווקא עמידה על הזכויות היומיומיות מחזקת את היכולת הלאומית להתמודד עם משברים כאלה, ומדהים לגלות כמה כוח מאבקים צודקים כאלה כמו זה נותנים לנו.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אין בי חיבה מיוחדת או הערכה לפוליטיקאים מזגזגים. אני מודע לזה שפוליטיקאי שאינו מסוגל לזגזוג, בדרך כלל אינו מעריך ימים בזירה הפוליטית. יש כמה כאלה, אבל הם נדירים. כשגדעון סער השלים את הסיבוב מהליכוד החוצה וחזרה לקואליציה, ועכשיו חזרה הביתה לליכוד, הוא הרוויח ביושר את כל הביקורת עליו. אבל גם אם אני מוכן לקבל את דבריו שהוא מתחרט על כי עזב את הממשלה בזמן מלחמה, וכעת הוא אומר, ראש הממשלה נתניהו מוביל מערכה היסטורית באופן שאפילו הגונים שבגדולי יריביו מודים שהוא משנה את פני המזרח התיכון, גם ברגעים אלה יש עוד לפנינו אתגרים קיומיים, מי אתם רוצים שיתמודד מולם? לפיד? גם כשגדעון סער אומר דברים כאלה, אני חושד בו שזה לא היה המניע העיקרי לזגזוג, ולכן בסדר. אז, אבל אם כבר הזכרתי את לפיד, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ממפלגתו של לפיד, אמר היום, גדעון סער גנב 4 מנדטים מהמחנה הליברלי, אף אחד לא הצביע לו כדי שיצטרף לליכוד, מן הראוי שיתפטר, כל הגועל של הפוליטיקה הישראלית מתגלה במהלך הבזוי הזה. כל הכבוד בליאק, דברים כדורבנות. אבל הזיכרון, הארכיון, לא טוב, אוי ואבוי. חבר כנסת בליאק נבחר למרכז הקואליציה בוועדת הכספים בכנסת ה-24, הכנסת של ממשלת השינוי, בנט לפיד. ממשלה שהוקמה כי בנט גנב 7 מנדטים מהמחנה שלו. הרי איש לא בחר בבנט כדי שיקים קואליציה עם מנסור אבאס ולפיד. נדמה לי שאפילו הוא התחייב במפורש שלא יעשה כך. ולא שמעתי כי בליאק נמנע מאכילת פרי העץ המורעל שצמח בארוגה הזאת. אז שווה לבדוק לפני שאתה יוצא לשמש אם אין לך חמאה על הראש, לא?
עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם אריה אלדד וליאת רון.
אז אני מבינה מדבריך אריה שאתה מבסוט ממה שעשה גדעון סער.
מבסוט פוליטית, ולא מרוצה אידיאולוגית או
אידיאולוגית, מערכתית. מה זאת אומרת?
אני חושש שאדם שיש לו נטייה לזגזג, עלול לזגזג עוד פעם. אני פעם חשבתי שגדעון סער הוא מהמועמדים הטובים להחליף את נתניהו. Okay. מבחינה אידיאולוגית, באמת, הוא איש ימין יותר מנתניהו. הוא ימינה לנתניהו, אין לי ספק.
אוקיי.
Okay. אבל אני מודאג מאדם שמסוגל לזגזג כל כך הרבה. השיעור של אריאל שרון היה קביעה בבשר של המחנה הלאומי, ולכן צריך ללמוד להיזהר. אין לנו הרבה דרכים לבחון פוליטיקאים, חוץ מאשר על פי דפוסי ההתנהגות הקודמים שלהם.
אבל זה חלק מהפוליטיקה, נדמה לי.
נכון, לא? ולכן
לדעת. הזגזגת החוגרת, אני קוראת לזה, כן. כל אחד לפי האינטרסים שלו. אני חשבתי עליו, כשראיתי את שאלו מארכיון את כל האמירות שלו בעבר, ונדמה לי שגם לא זה לא היה הכי נעים, נכון, אריאל, להסתכל כן. על עצמו ואומר, אני אחתום לכם, אני אראה אתכם, אבל אתה יודע, אני חושבת שאנחנו נמשיך לדבר על זה אחרי החדשות, מה אתה אומר?
יכול להיות.
יכול להיות?
בכנסת יש דרמה בעיצומה, הצבעות וזה.
אז אנחנו גם נהיה שם.
הביאו חולה בגימלים להצביע.
עם הרופא שלו. אריה, אתה יודע מה אתה תפס את אוזני בחדשות? העניין עם המאגר של טביעות האצבע.
כן, לא הכרתי את הנושא, וזה יהיה באמת בעייתי מאוד אם הוא ייעלם וימחק לצמיתות, באמת.
ואת יודע?
עבודה עצומה הושקעה בזה, וזה חשוב.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי עומד מאחורי העניין הזה, הוא ממלא מקום ראש הוועדה שדנה בנושא הזה, וואלה, לא ידעתי, טוב. טוב, יש לנו צרות אחרות,
אבל בואו נגיד תודה למי שעוזר לנו לעלות לגלי היתר הערב, האורחות והמפיקות שלנו, שני רומנו וחירות עזני, אחראית על השידור, שקד מורג, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיתן כבל, לשעבר חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, אבל בכל זאת חבר שלי.
זה גם נכון, שלום לכם, גם חבר שלי את.
נכון, אתה אל תדחף, אריה, גם שלי. מה העניינים?
אבל אריה לפניי.
טוב, מה אני אעשה? בסדר, טוב, אני לא הייתי בכנסת,
תשמע.
בסדר החמוץ, כן.
קבל, תראה, אני את רוב ימי שם במוסד ההוא ביליתי באופוזיציה. אתה היית גם שם וגם בקואליציה וגם באופוזיציה. איך זה נראה לך עכשיו מה שקורה שם? פרפורי גסיסה של הממשלה?
בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, מה שקורה זה קורה בדרך כלל מה שקורה לפני תקציב. בוא נזכור את זה, לא נתייפייף יתר על המידה, אתה יודע, ככה.
זוכר מה קרה בתקציב הקודם, איתן? אתה זוכר מי מנע את ההצבעה? ארי, זוכר?
לא,
אבי דיכטר על הבטטות. בסדר, תמשיכו. כן, בסדר, סתם מזכירה לך.
אבל אני רוצה
להגיד, אף פעם לא סבלתי בטטות.
כן, אני זוכר את זה. אבל האירוע כמו עכשיו, שראש ממשלה, צריך להזכיר, מגיע ממיטת חוליו, זה עוד לא היה. הגיע חבר כנסת ממיטת חוליו.
אנחנו זוכרים את חבר הכנסת אפללו בהצבעה על ההתנתקות.
ואמילי מואטי, אתם לא זוכרים אותה, מגיעה לאלונקה או אלוהים יודע על מה?
כן, כן.
היו
אירועים.
ראש ממשלה.
אבל כזה שראש ממשלה, עם קואליציה לכאורה חזקה, ימין מלא, זה לא עניין של מה בכך. עכשיו תראו, גם בן גביר משחק עדיין כמו נער גבעות, ילד גבעות, הוא לא שר באמת בממשלה, אני אומר את זה כפרשן, לא כמצידי, ובעזרת השם יפיל את הממשלה, אריה. אני מתפלל לכך, אבל דרך אגב, גם שיהיה ברור, ממשלות לא נפלו מעולם על תקציב, אבל ממשלות מתחילות ליפול על אירועים מן הסוג הזה. גם ממשלות שנדמה היה שהן חזקות יותר מתמיד. ממשלות קורסות פנימה אל תוך עצמן, וגודלן אינו משנה לסיטואציה הזאת. ויכול להיות שמה שאנחנו רואים היום זו התחלה, למרות שצריך שיאמר שאת נתניהו לא מעניין דבר חוץ מהעובדה שהוא צריך להעביר עוד יום ועוד יום בשנתיים לממשלה, ויש לו לפחות עוד שנתיים על הנייר, על פי חוק, להיות ראש ממשלה, ומבחינתו זה לא, הוא מתעב את בן גביר, הוא לא סובל את בן גביר.
הוא אוהב אותו, הוא אמר לו שהוא אוהב אותו, למה אתה זה ככה?
בואי נגיד, זה לא הדבר הכי שצריך להכניס את נתניהו למכונת אמת.
אבל אתה יודע, רגע, איתן, נדמה לי שמי שבישל עצמו את הדייסה הזאת זה נתניהו עצמו.
רק הוא נתניהו.
זה הכל. אם הוא היה מעמיד אותו בדיוק, אם היה מעמיד אותו במקום ובזמן, לא היה רץ מבית החולים.
באמת ויציב, מה גם, שבאמת נתניהו לא, עדיין לא הבין את מה שאמור להיות לו ברור, שאני מתקשפות את בן גביר מפיל את הממשלה. זאת אומרת,
פה אני שואל את החושים הפוליטיים שלך, לא ברור שאולי באיזה תסריט דמיוני לגמרי חרדים יכולים למצוא את עצמם גם בממשלה אחרת. בן גביר לא ימצא את עצמו בשום ממשלה אחרת.
בדיוק.
מה הוא מרוויח?
החרדים יכולים למצוא את עצמם במסיבות כאלה ואחרות, בממשלות רבות, גם אם זה נראה דמיוני היום.
אבל הוא לא. אז מה, הוא הלא לא מתאבד שי, הוא פוליטיקאי.
הוא פוליטיקאי, אבל תראה, הוא גם מגלומן, לא קטן. אני בטוח שהוא, יחד עם משפחתו בליל שישי, עולה לו ההרהור שבאופן הזה עוד יום אחד הוא ראש ממשלה. אוקיי? זה לא יקרה חס וחלילה גם בתרללת שקורית אצלנו במדינת ישראל. אני רוצה להאמין שכך אכן יהיה, כי בסוף, גם אם יש לך דעות קיצוניות, זה לא העניין, אתה צריך גם לדעת לעבוד. הבן אדם פשוט כישלון גמור, פשוט לא יוצלח אמיתי.
אבל אני חייבת לומר לך, ולכם, שדווקא מבחינת ההרכב של, של המפלגה שלו, יש שם אנשים שעובדים מאוד טוב. מאוד מאוד טוב, הוא בחר אנשים לא רעים.
יש שם אנשים, אני לא יודע להגיד לך על כולם, אבל כן, זה לא אומר שאם הם איתו, אז הם לא יודעים לעבוד. אוקיי? לא אמרתי דבר כך, לא עושה, אני לא במקום של לייצר הכללות. אוקיי? יחד עם זאת, אני לא רואה את הממשלה נופלת, ממשלה לא נופלת על תקציב, מעולם לא נפלה על תקציב, יכול שציפי לבני הפסידה להיות ראשות ממשלה על תקציב. אבל לא באירוע הזה.
זה על ההבטחות של התקציב, אבל תגיד לי, לגבי החרדים, יכול להיות שעכשיו הם לא כולם כאיש אחד נגד החוק, ולכן הממשלה בוודאי שורדת. אבל אולי זה רק המתאבן לקראת החיכוך האמיתי שהוא חוק הגיוס?
אין ספק, הסיפור האמיתי הוא חוק הגיוס. החרדים בנסיבות האלה אין להם בכלל על מה להבין, הם בסך הכל הכללי חיים בסובה מהתקציבים, וכלכלי צריך שיאמר הם השליטים האמיתיים של הכלכלה היום. אני אומר את זה, אתה יודע, גם כאזרח, לא בציניות ולא, זו האמת, כשאתה מסתכל פנימה אל תוך העולם הכלכלי של הכנסת, הם בוודאי לא תהיה להם שום סיבה, ואין להם שום סיבה להפיל את התקציב. נהפוך הוא, הפעלת התקציב היא פגיעה קשה, עלולה להיות פגיעה קשה.
אתה יודע מה, אני ארגיע את שניכם, גם אם התקציב לא יעבור, אז יעשו 1/12.
לא,
רגע.
היום זה לא חוק התקציב.
נכון,
היום זה לא חוק התקציב, ברור שלא.
אבל אתה יודע, אפשר למשוך עוד קצת, בוא.
אני לא אמרתי שלא. החיים הראו לנו שכן.
נכון.
אבל אני לא, דרך אגב, הדבר שהכי זעזע אותי, כמו שאתכם, זה הדבר שגם אני מודה שלא ידעתי אותו, על העניין של המאגר. כן, זה מטור. זה, אם זה ייפול,
לא, אבל אתה יודע, אני ככה מהר מהרצתי לגוגל, לדוקטור שלי, כדי לשאול מה זה. כן, ואני מבינה שדווקא רוצים למחוק את המאגר הזה, בגלל שלא היה בו שימוש. אגב, גם ככל הנראה ב-7 באוקטובר.
כי יש מאגרים חלופיים.
הנה, כבר זה במחלקה של האריה.
לפחות לחיילים, לאזרחים.
בואי נגיד את זה ככה.
לאזרחים היו קשיים גדולים, אבל הקשיים היו בכאלה שטביעות אצבע לא עזרו. כלומר, היינו צריכים DNA בכלל. אבל בסדר, יש באמת חלופות לדבר הזה.
נודה?
חברי כאח לי, איתן כבל, שנתראה רק בשמחות. שלום לך.
אמן ואמן, שלום שלום.
תודה.
חג שמח.
תודה רבה. איתנו חבר הכנסת נאור שירי. יש עתיד, מה העניינים?
שלום.
בסדר גמור.
כן, היום בוועדת הכספים העבירו ממקום למקום ככה באיזה הוקוס פוקוס כזה כחצי מיליארד שקלים שהיו אמורים לעבור.
4.5 מיליארד.
סליחה, 4.5. 4.5 מיליארד שקלים. לאן, למה? לתקציב משרד החינוך, אוקיי? מאות מיליונים, סליחה, מאות מיליונים מתוך 4.5, זה מיליארד שקלים, הועברו לחרדים. עכשיו, אתה היית צריך לשמוע...
לתקציבי החינוך של החרדים, חרדים בתפזורת.
בדיוק. אבל עשו שם איזה כל מיני צ'ירקס כזה, כאילו שלא נרגיש שהכספים הועברו לאן שהם לא היו מורים לעבור, אלא על פי הסכמים קואליציוניים. וקודם כל הרוחות התלהטו, נכון, חבר הכנסת שירי? היה שם... קצת כללות, ימינה ושמאלה, יצאו מה, אתה יודע, דרמטיות וזה.
לא, כן, באופן כללי, אז בוא שנייה, לאן הלך הכסף? תקרו על הפרוצדורה. אתמול בחמש אחרי צהריים שולחים לנו עברות תקציבים. עכשיו, אני באתי מהשלטון המקומי, כל שלטון מקומי, אם אתה עושה עכשיו ועדה, אתה צריך 48 שעות לפני לסגור את סדר היום, להעביר את החומר כדי לתת הזדמנות לחברי מועצה, לא משנה, חברי כנסת.
לקרוא, כן.
מינימום לקרוא. אז בי להבין, אז בי שנייה לשאול שאלות, תעברו תקרוא.
חבר הכנסת שירי, אנחנו בחוק דרמטי, ואתה, כמו שאומר איתן קבל, לוקח אותנו לפרוצדורה.
לא, אז אני אומר, אז שמו את זה אתמול, 500 עמודים, אז באנו היום, והתחלנו לשאול שאלות, ואחרי שעתיים נגמר הפיוז, או נגמר הזמן של ה... קואליציה, ופשוט קיפלו את הדיון, אז הרוחות התלהטו.
ומתי אתם ממשיכים, אגב, כי אנחנו... כן, מתי אתם ממשיכים את הדיון החשוב הזה?
יש עכשיו, לא יודע אם אתם מרים לזה, אבל יש איזה דרמה, מיני דרמה.
מה, נערים, רואים, כן.
אז עכשיו אנחנו, אני עוד שנייה גם אכנס, אני אצביע נגד, אז אנחנו נסיים את ההצבעות על הרווחים הכלואים.
תצביע נגד, באיזה שלב אנחנו עומדים כרגע, תעזור לנו, תשדר לנו את המשחק?
תשדות אחרונה, אין בעיה, אמרת שאתה לא רוצה בפרוצדור, אנחנו מסתכלים.
לא, זה...
לא, זה העיקר.
ואחרי זה אנחנו נצביע על התקציב, כמובן שבמשחק האוריגמי של הקואליציה הם התקפלו כמה חברי כנסת, ונתניהו הגיע ויש להם רוב, אני מניח שהחוק יעבור
בראש. עוד פעם, גמרתם את ההסתייגויות, עכשיו אתם מצביעים על כל...
הסתייגות אחרונה עכשיו על הסעיף האחרון בחוק.
ואז מצביעים על כל החוק בקריאה שנייה, ואז על כל החוק בקריאה שלישית.
נכון.
ואתם עוד פעם תעשו את זה שמית, אז נגמור מחר.
לא, אין יותר שמית, לא, אין יותר שמית. אוקיי. מסעיף 98, למרות שגם את זה פרצו, אבל אני, באמת, היום בכנסת אפשר כאילו לדבר על פרוצדורה, והפרוצדורה בעיניי כן חשובה, החוקים נפסלו על הפרוצדורה, אבל מה שהיה היום בכנסת זה פריצה של כל המוסכמות. אנחנו, כחלק מההתחשבות שלנו, והחלק מההתחשבות בחג החנוכה, דיברו על השעה 3, 100, שלוש, אתה רואה שעדיין אנחנו במליאה, ואנחנו עוד נמשיך.
אתה יודע שמותר להדליק נרות כל עוד לא קלטה רגל מהשוק, ומאז שהמציאו את הסופרמרקטים, הם פתוחים כל הלילה, נגמר הכלל.
עזוב, היה הסכמות, אבל באמת, הכנסת נרמסת לחלוטין.
חבר הכנסת שירי, אני זוכר את עצמי חוזר מוכה פעם אחרי פעם בהצבעות, ואומר לעצמי, נלחמנו כמו אריות, נפלנו כמו זבובים. זה מה שקורה גם היום?
זהו, זאת השאלה, בדיוק, האם האופוזיציה נלחמת?
אנחנו נלחמים, זו לא השאלה, אבל אני אומר, הרי גם אתה שותף היית לתחושות, אבל היה איזה הגינות בסיסית או חוקים מסוימים שעליהם לא עוברים.
עזוב, אני הייתי בהתנתקות, שום הגינות, שום בסיסית.
נכון.
אני מצולק.
טוב, עוד לא הייתי בהתנתקות, אבל אני מרגיש כאילו, לפחות אני באיזה חצי יום קרב.
אני אבוא אליך, אתה יודע מה אני אבוא אליך, ארי? סליחה רגע.
כן.
אני הייתי בפינוי של סיני, אז מי זה מה?
מה? פינוי של סיני, הייתה שם פגיעה?
כן, 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 אתה ניפוני, אתה מסיני. לא, הוא חושב שהוא בא אליי, אתה מבין?
לא, כן, כן. לא, אני מתנצל.
בסדר, תקבלה.
עכשיו, אתה אומר שהחוק הזה, חוק הרווחים הכלואים, יעבור היום?
יעבור, הוא יעבור.
ומה המאבק הבא? התקציב כולו?
המאבק הבא הוא חוק הגיוס. כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא שיש פה עכשיו איזה מחשבה אידיאולוגית, או יש פה איזה מישהו שבא ואומר, חוק הרווחים הכלואים לא טוב למשק, לא טוב למשקיעים, לא טוב. כל המאבק בכנסת זה חוק הגיוס. השאר זה בני ערובה או פרוטזות של אותו...
אתה אומר שבתנאים אחרים היית תומך בחוק הרווחים הכלואים? שהוא לא סותר את אמונתך?
אפשר לדבר על החוק הזה. החוק הזה הוא חוק ראשון מסוגו בעולם. החוק באמת הכי סבוך. אני רוצה להיות
כלי. רק אני, בוא נסביר למאזיננו, כן, חבר הכנסת שירי, אז רגע, תן לי רק להסביר למאזינים, כן, שלא מבינים עד הסוף, מדובר על שינוי, כן, זה מדובר על שינוי בשיטת חישוב המס. זאת אומרת, המס
של,
לא...
של חברות גדולות, של לא של לא, האנשים
לא,
הקטנים.
לא, 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 טעות.
לא חברות גדולות, לא חברות גדולות. עם קריות הגנה.
בדיוק, זה עם חברות קטנות, זה גם יכול להיות חברות קטנות. כי מה הם... הם רצו לעשות איזה ניקיון במקום נכון, והנישו את כולם. זה פחות או יותר מה, ש... מה שהם עשו.
וגם החוק נכנס ויצא בצורה שונה, ותחזית ההכנסות לא, לא, לא יכולה להיות. אלף סך הדברים באמת שאני אומר לכם, רק שנייה, נגד.
נגד, נגד.
זהו, כן. אוקיי.
אמרת נגד?
כמוך, אני גם יודע.
אמרתי.
תגיד שנייה נגד? אז... נגד. כן.
נגד.
כן.
אז החוק הזה הגיע בשלושה שבועות, זה חוק שפעם שדנו בו, דנו בו במשך 8 חודשים, לבסוף לא העלו אותו. אז שאני אומר שהכנסת נדרסת, זה בדיוק זה, כי היו חייבים להעביר אותו עד סוף השנה הקלנדרית.
כי פתאום כי צריך המון אותו. כסף.
נכון, אוקיי, אבל אני, ניוס, מה שנקרא, כסף לפני כבר חצי שנה. הם במשך השנה הזו עשו 3 תקציבים שונים. זה לא שעכשיו פתאום מגלים שיש איזה פער בהכנסות.
אתה יודע כמה טילים ירו בחצי שנה הזאת? כמה חיצים, חץ כל עולה, אמרו לי 3 מיליון, אז כל פעם צריך...
לא, לא, אבל זה ש...
אני אומר לך, אפשר לבחוק על זה. כל מקולת ממוצעת היום במדינת ישראל מתנהלת בתצורה הרבה יותר נכונה פיננסית ממדינת ישראל. התקציבים והצורה שבהם עוברים, זה שערוריה.
עזוב את הפרוצדורה, עזוב את הפרוצדורה, חבר הכנסת שירי, הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שהתקציב הזה, אריה, נעשה בחפלאפ, שאתה יודע, גם במקולת לא היו מרשים לעצמם לעשות את זה.
רק אלו מיסים, הכל זה מיסים, תחשוב, הכל זה מיסים, אין שום תוכנית להרחיב את התעסוקה במשק, להגדיל את הפיראון, להשקיע באיזה פרויקט תשתית גדול שיתרום לפריון שלהם, כלום. כלום, פשוט שום דבר, 0 משרדים, עזוב שזה כסף קטן, 0 משרדים, אפילו של הנראות, היו סוגרים. כלום. הכל זה פשוט באו ואמרו, אוקיי, נעלה מיסים, נקפיא את הפנסיות, נעלה ביטוח לאומי, ניקח ימי הבראה, ניקח מהאזרחים עוד מע"מ.
ניקח גם אם תסגור 10 משרדים, וזה נראה טוב, וזה חשוב לסגור 10 משרדים, זה
יגרום, פרומיל. לא, עזבו את הפרומיל, אתם מסתכלים על השורה התקציבית, אני מסתכל על היעילות. קח את ההסברה הישראלית שפרוסה על פני 5 משרדים שונים, אפילו על החינוך התורני שפרוס על איזה 10 משרדים שונים, אז יש לך 2 שרי חינוך, יש לך 2 שרי תרבות, זה הזוי. האזרח אומר, אוקיי, אני משלם בסוף עוד 15,000-16,000 שקל בשנה מיסים, אבל בוא תראו לי שהממשלה מתייעלת, עזוב שנייה חוסכת ואומרת,
חבר הכנסת נאור שירי,
אני אתגור משרד.
חבר הכנסת נאור שירי, אני מאוד מודה לך. תזכור, אתה נגד. אתה נגד.
אני נגד ובעד מדינת ישראל, אבל אתה יודע.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
אנחנו עכשיו לעניין אחר.
עצוב.
כן, סמל אוריאל פרץ. בן 23 מביתר עילית, לוחם בגדוד נצח יהודה בחטיבת כפיר, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הכוח שלו נפגע מירי של טיל נונטט, בזמן פעילות בבית חנון. 3 לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי. איתנו חברו הקרוב של אוריאל, זיכרונו לברכה, מני דיסקינד. ערב טוב.
שלום לך. חזרתם מהלוויה עכשיו?
חזרנו, האמת שאני ועוד חבר, אנחנו עדיין פה.
עדיין בהר הרצל בבית הקברות. אוריאל חי בביתר עילית.
הוא גדל בביתר עילית, ובחצי שנה האחרונה הוא היה איתי בדירה בנחלאות.
וואו.
הייתי בצפו הקרוב.
והמשפחה? כל המשפחה עדיין בביתר עילית?
נכון.
עכשיו, בביתר עילית נדמה לי אין חלקה צבאית בבית קברות. או שאולי בכלל לבית קברות, אני לא יודע, יש בוודאי בית קברות, ביתר עילית.
האמת אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא באמת היה החלל הראשון, לוחם ראשון שם במלחמה שנפל.
ואם אומרים שנצח יהודה יש בו גם חרדים, אבל גם הרבה כיפות סרוגות, חרדלים וזה, אוריאל הוא דוגמה מובהקת למי שבא מבית חרדי ממש.
אריאל הוא דוגמה מובהקת, אבל אריאל הוא משהו מיוחד.
ספר עליו.
היית שם אותו, איפה שהיית שם אותו, הוא יכל להסתדר עם כל אחד. פשוט הוא היה מחייך לבן אדם, הבן אדם היה כאילו, היה שלו. בחיים הוא לא צעק על אף אחד, הוא לא הרים את הקול שלו, הוא לא, אף אחד לא נפגע ממנו. כאילו, כל שינוי שהייתי עושה בדירה פה לפעמים, הבאתי מיטות חדשות, דברים כאלה, ואמרתי, רגע, אולי בעצם זה לא נוח לנו, כל דבר כזה ישר אומר לי, הכי טוב שיכול להיות, הרבה יותר טוב, כאילו, הוא עושה את הרגשה הכי טובה שיכול להיות, גם אם זה לא היה נכון, מה הכי נוח שיכול להיות, הכי מיוחד שיכול להיות.
תגיד, איך המשפחה?
המשפחה לקחה את זה ממש ממש קשה. מסע הלב היה קוריאה, היה קוריאה. האמא שבורה מאוד, אבא הוא גיבור, אבל כולנו לקחנו את זה קשה. משפחה, חברים, המכרים, שאר הלוחמים שלו בגדוד. האמת שאוריאל היה גם חובש קרבי. ודבר מעניין, שהוא היה בקורס חופשים, אז בחמתי אותו על החומר. וזה היה כזה, זה היה נחמד לעבור איתו על זה, כאילו לראות איך שהוא חי את זה והוא רוצה. אני חייב לשלוט בזה, אני חייב לעזור, אם חייב שם קורה משהו, אני חייב להציל, אני חייב, באמת.
תגיד.
אני אעלה פה, אני אעלה עוד נקודה באמת.
כן.
בסוף מסע הלוויה, חילקו פה מדבקות כאלה, עם שמו של אוריאל, ומשפט, החיים חולפים, הזיכרון לעד, שני, ממש בחודש האחרון אולי, הוא יום אחד הגיע עם הדבקה של לוחם אחר, שנהרג, והדביק את זה על הארון כזה. אמרתי לו, מה אתה מתחיל עכשיו להדביק פה מדבקו, מתחיל זה? אז הוא אומר לי, מה, ואם לי לא היית מדביק לי כזה דבר? לא, חשבתי שהוא, לא לקחנו את זה רציני, גם הוא לא נהיה לקח את זה רציני. היום כשראיתי את המדבקה, פתאום זה נזכרתי בסיטואציה הזאת, וזה ממש חשב לי, כאילו, הוא היה חושב על אחרים, כאילו זהו עצמו. הזוי, הזוי.
תגיד, כשהוא התגייס, המשפחה נתנה לו את ברכת הדרך?
נתנה לו את ברכת הדרך. חשוב לציין שיש שם, בציבור החרדי, יש מלא משפחות שכן עדיין שולחים. כמו שדבר יש גדוד נצח יהודה, יש חיילים שמתגייסים. ואני חושב שרובם, אני לא בטוח, אבל אני חושב שרובם, בסופו של דבר, המשפחה מאשרת את הקו ותומכת בחיילים. ואוריאל, כשלעצמו עשה קידוש שם מאוד גדול, כי הוא גם נשאר לשבת וללמוד גם בזמנים האלה שהוא חזר הביתה, הוא היה מקפיד על קלה הרכב החמורה, נכון, הוא גם היה מתווך, הוא היה מתעסק בתיווך של החוזר, אבל הוא מקפיד על התפילות בזמן, על ה... כאילו, הוא היה דוגמה למופת מכל הכיוונים, וזה דבר שמאוד קשה לשמור עליו במסלול שהוא עבר, והוא פשוט עמד בזה.
זה פשוט, אתה יודע, אני חושבת שאוריאל, היה צריך להיות מלווה, אני לא יודעת אם עשו את זה על ידי שורה של דגלים וחיבוק מאוד גדול מהחברה הישראלית, כי הוא ההוכחה שכולם, כולם, כולם וכולנו רקמה אנושית אחת. אין מה לעשות, זאת אומרת, אפשר. אפשר גם לשמור על אורח חיים חרדי, גם להילחם וגם לצערנו ליפול בקרב.
כן, הוא יזכור אותו תמיד, את אוריאל, את הלוחם החרדי מביתר עילית, חז תורה ותבורה.
ועוד משפט ברשותך, מוות כזה בקרב, מה עושה במעגלים הקרובים לו? אנשים אומרים, אתה רואה, לא צריך להתגייס כי זה מסוכן, כי עלולים להיפגע, או שלהפך זה מדרבן אנשים להצטרף?
האמת, זה מאוד כואב, וזה כאילו, אני... דיברתי עם חבר שהיה גם כן בכיוון, יש לנו עוד כמה חברים בפלוגה שם, שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה איתם, אני אפשר לצור קשר, אני מקווה מאוד שהם לא פצועים, אבל חבר משותף שלנו אמר להם שהוא, וואו, כאילו, זה מפחיד אותו עכשיו להתגייס. אבל יש כאלה שבאמת לוקחים את זה לכיוון של אנחנו ננקום את המוות שלו. יש לוקחים את זה בנקימה כזאת, יש נקמה יהודית ש... רבות בדורות, חזרו גם בתורה, אבל ברור שמי שיכול גם וגם, זה הדרך הכי טובה.
מני דיסקינד, אנחנו מודים לך מאוד שדיברת איתנו הערב, אנחנו יודעים שזה לא פשוט.
משתתפים בצערך,
חיבוק גדול.
אבל המשפחה. תודה רבה לך.
תודה, חברו הקרוב של אוריאל פרץ, זיכרונו לברכה, מביתר עילית.
פרסומות.
כן.
103 FM.
כן, חזרנו. ארצות הברית ובריטניה, אתה יודע, תקפו מטרות של החות'ים בצנעא, ומהפיקוד האמריקאי הודיע שהקואליציה תקפה מטרות, ואמש תקפו בחודדה. אתה יודע, אני שואלת את עצמי, האם אנחנו בכלל מבינים את החוטים?
למה את שואלת את עצמך, כשיש לנו אלוף במילואים, עוזי דיין, סגן הרמטכ"ל לשעבר, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, הוא איתנו, ערב טוב.
ערב טוב.
חג שמח.
ערב טוב, ליאת ואריה, חג אורים שמח לכם ולכל המאזינים שלנו. אבל לפני שמדברים על החוטים,
נו
לי להגיד לכם מאיפה אני, איפה אני מדבר איתכם.
נו, מאיפה אתה?
מאיפה, מהסרטה בה.
וואי, קו ראייה מהמרפסת שלי לסרטה בה, תדע לך.
כן, תשימו לב שהיום,
נו,
זה ראש חודש, נכון?
נו.
ואת... שבו היו מסעים מסועות, וזה גם נר שביעי של חנוכה.
וואה.
ואנחנו עושים את שני הדברים האלה בשביל לשמר את המורשת.
אז תחכה עד שאריה מגיע. כן, אבל חכה עד שאריה יגיע, שנייה.
ולכן היישוב למרגלות הסרטבה נקרא מסועה, כי משם היו מעלים מסועות מהר הצופים, ורואים אותם בסרטבה, ומסרטבה למחבר, ולעבר הירדן המזרחי, וכל הגולה כולה הייתה...
עד שהיה, נכון?
מעלה ומוריד, מוליך ומביא, עד שכל הגולה כולה הייתה כמדורת אש לפניו.
יפה. אז זה מה שאנחנו עושים פה.
אתה יודע מה היית יכולה להציע לך, עוזי?
כן.
היום קראו את מגילת אנטיוכוס. אני לא יודעת שהיה כן בא.
בתור פיליבסטר של...
בוא, תן להם על הסרטה. כן. אלוף במילואים דיין. האם אנחנו, הנה אני שואלת אותך, האם אנחנו מבינים את החוטים? האם האמריקאים מבינים את החוטים? כי יש לי איזושהי תחושה שאנחנו מתנהגים אליהם כאילו הם ידידינו במערב, כאשר הם, אנחנו יכולים להפציץ להם את מה שאנחנו רוצים, זה לא מזיז להם.
אנחנו צריכים לא להבין את החוטים, אלא שהחוטים יבינו אותנו. אני מסכים איתך לגבי השאלה מה יעיל נגד החוטים, ואני חושב שצריך לעשות את הדבר הכי ישראלי. מה הדבר הכי ישראלי? גם וגם וגם. מה אני מתכוון? אחד זה אכן להגיב. דרך אגב, התגובות שלנו יכולות להיות גם יותר חריפות, אבל בעיקר לדעתי יותר שעוזרות לבודד, גם ללכת על המנהגה שלהם, אבל גם, וכאן חסר לנו הרבה פעמים כרגע עוד מודיעין, וגם ללכת, למשל, שמפציצים את חודדה. מלחמת העולם השנייה היה פטנט שקראו לו מוקשים ימיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לא מספיק להפציץ בחודדה וזה, אלא צריך לגרום למצב שיסגר הנמל, וכך לבודד את החוטים. דבר שני, לבנעם ככל שאפשר את ה... את הפיגוע החוטי הזה, כי הוא בסופו של דבר פוגע במדינות מערביות וערביות, כמו מצרים וכו', ומה שהקואליציה, מה שקוראים, שזה בעצם ארצות הברית וקצת בריטניה עושים, להשתדל שהם יעשו יותר, דרך אגב, הרבה יותר קל להם, שיש לך נוסעות מטוסים, כל נוסעות מטוסים זה 3 טייסות F-16, יש להם שדות תעופה, למשל בסעודיה ובמקומות אחרים, ודבר שלישי, ללכת על לא רק על הזרוע המדלדלת הזאת שנשארה החוטים, אלא על הראש של התמנון, זאת אומרת
איראן, בדיוק.
לגבות מחיר מכל דבר שהחוטים עושים, ולא לחכות לטראמפ בעניין הזה, אלא ליצור מצב שאנחנו עושים את זה, לנו יותר קשה לעשות את זה, זה נכון, ולכן ככל שיותר נגרור את האמריקאים בעיקר, לרדת מהטריבון על המגרש הזה, כן איתיו, כי היכולות שלהם, כפי שאמרנו, הן יותר קלות, ודברים מסוימים גם יותר כבדות, למשל, פצצה חודרת ביצורים שכולם מדברים עליה, שוקלת 18 טון. מונס כן, רטון, מטוס צריך... שקוראים לו F לא יכול לסחוב, צריך מטוס שקוראים לו B משהו.
B-52 המיתולוגי ו-B-1, אני לא יודע. אבל אני בוודאי חושב שאפילו כתגובה על כך שהם סגרו את נמל אילת במשך 15 חודשים, ראוי היה להשיב באותו מטבע ושאין נחיתות והמראות בתימן והנמלים
אבל, לא, אבל זה סגורים. בעיה, אבל זאת בעיה, אני אגיד לך למה, אריה, למה? כי אני אומרת לך שזה לא מזיז להם. יש איזשהו פער תרבותי בינינו לבינם שאנחנו עוד לא יודעים מה יכול באמת להזיז להם.
אני אגיד לך מה הפער הזה, הוא פשוט מאוד. מי שעושה טרור, הוא לא מנסה לנצח אותך במובן שהוא יביס אותך. הוא בשבילו מספיק לשרוד מדי פעם,
בדיוק.
לראות טיל. כי הטילים האלה, בואו נאמר את האמת, הם לא איום קיומי על ישראל, הם לא סוגרים לנו את כל הנמלים, הם לא וכולי.
הם מעייפים אותנו, בואו.
וברגע שאנחנו נלך גם למה שאנחנו במילא צריכים ללכת,
נכון.
שזה איראן, גם מסיבות אחרות, אז גם זה יעזור למה שקראתי לבנאם. למה? כי בעצם כל מדינות ערב עומדות ומסתכלות עכשיו, הסוניות, אני מתכוון, למשל ערב הסעודית ואחרות, מי יספק את הסחורה? Who will deliver? Mm-hmm. מה זה לספק את הסחורה? זה לסכל את מה שהם קוראים פצצה שיעית גרעינית. וזה דבר מאוד חשוב מבחינתנו, וזה דבר מאוד חשוב להם, ולכן זה מערכה שלוקחת זמן, אבל זה מה שאנחנו צריכים להגיד בכל שלושת הכיוונים האלה.
אז אם באמת החות'ים הם ארגון טרור שלא מנסה לנצח מלחמה, אבל להטיש, להקיז דם ולהיראות גם כלפי אחיו ואזרחיו כאילו הוא עושה משהו חשוב, אז אולי באמת אין טעם בהפצצות.
בדיוק.
שם כי אנחנו מוציאים את התסכול שלנו, אנחנו משיבים להם כגמולם, אבל זה לא משפיע עליהם.
ומסכנים את חיילינו גם. כן?
יש טעם. זה נכון, מה שאמרתם, אבל יש כן טעם, בגלל שבעצם אנחנו לא צריכים לחשוש בעניין הזה מלהיכנס לסוג של מלחמת התשה. אני מזכיר שפעם האחרונה שאיראן הייתה מעורבת במלחמה, ואיראן, ראש ההתמנון הזה, היה נגד העיראקים, 80-88, 8 שנים, שבסוף האיראנים התקפלו, בלי שהם קיבלו מטר אדמה, ובלי שהם קיבלו גלון אחד של נפט גולמי. למה הם התקפלו? בגלל שהמשטר התחיל ככה להזדעזע, להזדעזע במובן של אי יציבות. וגם אנחנו צריכים לתקוף, לדעתי, באיראן, את כל הדברים שפוגעים ביציבות של המשטר. זה גם חשוב, בגלל שאיראן היא בסופו של דבר התכלית הכי אסטרטגית של המלחמה הזאת, זה גם חשוב, כי זה יתרום גם לחות'ים, ודרך אגב יכולים להתעורר גם אחרים, עיראקים ומקומות אחרים, ולכן חשוב שאנחנו נהיה במעמד של המעצמה האזורית שמספקת את הסחורה לעצמנו וגם לאחרים.
כן, אתה בטח ממש סקרן, רגע, לפני שאני פרד מיוזי, כי הוא בטח נורא סקרן לדעת מה קורה בכנסת, נכון? אתה ממש סקרן לדעת אם זה עבר או לא. חוק הרווחים הכלואים.
מדיר שנה מעיניי.
אז הנה, אז כן, אז שלא תודר, אני אגיד לך רק שהחוק עבר, ממש עכשיו.
החוק עבר, אתה יכול להודיע לכל הגולה במסעות שהחוק עבר. לבשר להם.
תודה רבה.
אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה. חג שמח.
אני הולך להדליק עכשיו את החנוכיה, ולכן אנחנו נמשיך.
תכף אריה בחלון, עוד שנייה.
תדליק, אני במרפסת, אני אראה אותך.
כל טוב.
להתראות.
להתראות.
אנחנו פונים ואומרים שלום וערב טוב לאלון חכמון, הכתב לענייני משטרה, שבק, וכתב לעניינים מוניציפליים של מעריב. שלום לך. ערב טוב.
ערב טוב, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח. הוסר צו איסור פרסום בפרשת ניצב משנה אבישי מועלם, מפקד היחידה המרכזית ימ"ר שי, ובכלל נודעו עוד פרטים על המעצרים והחקירות שמתקיימות בתוך המשטרה. ספר לנו מה שמותר לנו לדעת.
מה שקורה זה שבעקבות הסרת הצו איסור פרסום נודע שהפרשה עסקה בעיקר בשני, מה שנקרא, פרמטרים מסוימים. אחד, בעצם הוצאת מידע לכאורה ממחשב המשטרה, כאשר אבישי מועל נמצא בשני אבישי מועל לטענת מחש, מתבקש על ידי ראש הלשכה של שר ביטחון לאומי. מידע לגבי אזרח, האם הוא קשיר לקבל רישיון נשק, לצאת רישיון נשק, הוא בדק, השיב לו בשלילה, שהוא לא קשיר, כאן הסתיים ההליך הזה, ו... ועוד טענה נוספת שהיא...
שזה לא חוקי? שזה לא חוקי או משהו?
שוב פעם, פה יש מחלוקות, האם מותר או אסור, האם זה קרה או לא קרה. בעיקרון, ניצב משנה אבישי מועלם, יש נגישות למחשב המשטרה. אם הוא עשה את זה צורך רק בדיקה ולמסר, יכול להיות שזה כן חוקי, זה הכל יתבהר בהמשך. כרגע יש מחלוקות בין החקירה במחש לבין הטענות של עורך דין אפרים דברי, פקליטו של ניצב משנה מועלם, ולבין ניצב משנה מועלם בעצמו. והדבר השני זה בעצם שהוא לא ביצע לכאורה מעצרים באופן שהוא סתה מן השורה לטענת המחש. והמשנה מועלם אומר לאדם,
שזה מה שהשב"כ טען לכאורה, שהמשטרה לא משתפת פעולה איתו במאבק בנוער הגבעות או בפשיעה לאומנית.
כל מיני מעצרים שפעילי ימין כביכול, בדיוק, שנקרא פשיעה לאומנית מצד היהודי, אבל הוא טען שא', הוא לא יהיה חותמת גומי של השב"כ, הוא אמר את זה כבר בתחילת החקירה, הוא אמר את זה עוד קודם במפגשים קודמים עם היחידה לביטחון של השב"כ, הוא אמר חד משמעית, והוא נתן כדוגמה שהיה בסוכת אבלים ונדרש לבצע מעצר, הוא אמר, פה אני לא אבצע מעצר, נקודה. הוא ביצע את המעצר אחרי יומיים, בית המשפט שחרר את אותו עצור, בטענה של היעדר ראיות מספיקות.
כלומר, הרגישות מחייבת לא לעצור מישהו בסוכת אבלים.
זה נכון, זה אמירה שהוא נתן גישתו. ולגבי רב מונדר קובי יעקובי, נציב שב"ס, שירות בתי הסוהר, לגביו טוענים שהוא בעצם מסר מידע על עצם קיומה של החקירה, לניצב משנה אבישי מועלם. רב גונדר קובי יעקובי כמובן מכחיש את החשד הזה, טוען שבעצם עוזרו של המפכ"ל מסר לו בשיחת טלפון, כי יש איזושהי מניעה לקדם את ניצב משנה אבישי מועלם בגלל בדיקה שהוא עשה בדיקת פוליגרף. מעבר לזה שום דבר לא היה, והוא לא ידע בכלל עצם קיומה של חקירה. יותר מזה, אפילו במשטרה טועים איך תודלף חקירה במחש, אם במשטרה לא יודעים על קיומה. החקירה מתנהלת במחש כנגד אנשי משטרה. למה שהיא תודלף מהמשטרה ולא ממחש? אם דבר שהיא תודלף, כתנתם לא הייתה שום הדלפה, ניסו פה לקשור מין שאינו במינו, והוא אומר, אני מוכן להתעמת, תביאו את ראש
לשכת. אני מוכן להגיד לך שאני לא מבין על מה היה פה צו איסור פרסום. כל הדברים האלה נשמעים לי בסדר, מותר לחקור, מותר, אם יש חשד צריך לחקור. מה פה?
הרי הטענה שכל ההתחלה הייתה עבירות ביטחון, ומסתבר שמה שאומר היום עורך דין אפרים דמרי, ומה שאומר היום בעצם נציגים מהמשפחה של גם אבישי מועלם וגם של קובי יעקובי, זה שער הוליד מבחינתם עכבר לא היה ולא יהיה, זה מבחינתם כלום, זה הכל החקירה, הם טוענים לחקירה פוליטית. אנחנו מקווים שבהמשך אנחנו נדע עוד יותר פרטים, אלה פרטים שכרגע הותרו לפרסום, יהיו עוד בהמשך זימונים של דברים כאלה ואחרים.
כן, זה בינתיים אני חייבת להגיד לך, סליחה שאני מתפרצת, זה נשמע... אני יודעת, ארי, זה נשמע לך משהו שהיה צריך לנפח למין קטסטרופה?
אם זה הכל, ודאי לא.
לא יודעת, זה נראה לי, אתה יודע, בסדר.
אולי שאלתי על מה...
עבירת משמעת, כאילו, משמעת, זה נו, לא, לא אם, לקדם. לא, לא.
אם באמת הזהירו נחקרים, התחבאו...
לא יודעת. זה עוד פעם,
אני... מוזר לי כל הסיפור.
לא, הטענה שלהם, הרי הטענה שלהם הייתה של מחש פיד, עדיין. קיימת ועומדת בעינה, שהוא נתן את המידע ובעצם לא ביצע את המעצרים על פי לכאורה מה שאומר עשה בגביר המדיניות שלו, כדי לקדם קידום, גם לזכות בקידום.
כן, אבל עוד פעם נכנסים,
וגם הקצין הנוסף ששמו עדיין את...
אבל אתה יודע, עכשיו הם צריכים לקשור שזאת לדעתי הבעיה, כן, בין המעשה האחד למעשה השני, ובקשירה הזאת עלולה להתגלות בעיה.
כן, צריך להוכיח מודעות וכוונה.
בעיה גדולה מאוד, אני לא יודעת.
נכון, אכן נכון, כבר בתחילת החקירה, זאת אומרת, היה ברור, לפחות כלפי חוץ, מחשיבים אותו בעבירה של מתן שוחד ולא יודעים למי.
יש פה עוד פעם, אתה יודע, זה משגע אותי, גם בתיקי נתניהו, לפחות בחלקם, אוקיי? רצים קדימה, שואטים קדימה עם איזה, אתה יודע, הם נותנים לנו ערים וגבעות, ואחר כך לך תנסה להסביר מה רצית באמת מלכתחילה. לא יודעת, אני מקווה שאני טועה, כן? שאולי יש שם משהו אחר.
בתיקי נתניהו גם לא יהיו מי שיזכור מתי פתחו את התיקים. פה אולי יש סיכוי לגמור את זה תוך שנה, שנתיים.
מי יודע אם לא 4, 7, 10, זה לא הרבה. כן. אלון חכמון, אנחנו...
תודה רבה. אם תדע עוד משהו... אם תדע עוד משהו, אל תעשס לספר לנו.
ברור.
דברים מעניינים.
כתב לי ענייני משטרה, שבק ומוניציפלי של מעריב. תודה רבה.
תודה.
טוב, נצא להפסקת פרסומות ונראה איך נתקדם אחר כך.
יאללה. כן, בני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה. ערב טוב.
ערב טוב לך.
ערב טוב לכם.
טוב, פרסמת היום סיפור שבאמת, כאילו, בוא, אתה חייב להסביר לי את מהותו, כי באמת זה קשור לספריות ולרווקות. בוא תסביר לי. כן.
מסתורים בספרייה העירונית בבני ברק.
בבקשה.
מה שקורה זה שמגיעה אישה חרדית, בת 28, אבל רווקה חרדית, ומבקשת להשאיר שני ספרים. הספר הראשון הוא ירושלים, ערים סביב לה, שרק אלוהים יודע למה הם חשבו שהוא לא ראוי, ואת השני, סלחו לי, אני לא זוכר את השם, ואמרו לה, לא, למה לא? כי את רווקה.
איך הם יודעים שהיא רווקה?
או, אני שמח ששאלת.
זה רק ארי יכול לשאול את השאלות האינטליגנטיות.
לא, זה שאלה פרקטית, לפעמים אני רוצה לברר.
נו, כן.
אני ידעתי שארי יתקיל אותי, ולכן בכתבה אני סותרתי את מר רוזן, מר יעקב רוזן, אם אני זוכר נכון, מנהל התרבות בעיריית בני ברק, שהעיד בבית המשפט שבדרך כלל נשים באות עם פאה. ולכן ידענו שהיא לא...
תשמע, חסידי חב"ד למשל, הפאות שלהם הם באיכות א' א', וקשה לדעת אם זה שערה טבעי או פאה, אז אולי הוא חשד בכשרים?
לא, 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 האישה לא מכחישה. היא לא מכחישה שהיא...
את רווקותה.
כן, אבל חשוב, תראו חבר'ה, אבל בואו שנייה נעשה שנייה, אני אכנס רגע, אני יודע שזה פיקנטי וצימוני, אבל שנייה נדבר פרצות. א', זה שאישה חרדיה הולכת לבית משפט, טובעת, ואומנת לזכויות שלה.
כל הכבוד, שפו.
אין פה ארגון חילוני, איזה אגודה לזכויות ההוא, אגודה לזה, התנועה לאיכות. לא, יש פה אישה שעושה את זה. אגב, מי שמייצג אותה זה הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, שצריך לומר את הדברים האלה, היא עומדת על הזכויות שלה, וכל הכבוד לה על הדבר הזה. ובית המשפט נותן לה פיצויים של 80,000 שקל, 60,000 שקל אליי, עוד 20,000 הוצאות משפט, כן? אבל בסופו של דבר בית המשפט עומד על זה, ואומר שהייתה כאן אפליה, על אפליה על רקע, זה שפשוט אמרו לה, זה שאת רווקה, זה כאילו משם אנחנו לא נוכל לתת לך דברים מסוימים. בית המשפט עומד על הדבר הזה, ובעיניי זה אז הוא שזה נורא פיקנטי וציבוני.
לא, זה בעיקר מטומטם ברמות שסליחה שאני אומרת את זה, שאני לא יכולה לתפוס את זה, כי אף אחד לא יכול להחליט, לא על אישה ולא על גבר, כן? מה הוא יקרא, מה מתאים לו ומה לא מתאים לו. לפחות כן. לא במדינה הדמוקרטית שאנחנו חושבים שאנחנו חיים בה, עם כל הכבוד לדת.
וגם אין גם שום קריטריון, זאת אומרת, היא שלחה איזה מייל, היא אמרה, רגע, לפי מה מימו קבעתם, אז היא לא קיבלה... שום תשובה, לא, אני יכול להבין, נניח, באמת היה מדובר ב... לא יודע, חומר...
פורנוגרפי, בוא תגיד.
רגע, אני רוצה להטיל כאן פצצה. יש שני ספרים בשם הרים סביב לה. אחד של ראיה בירן, שהוא באמת ספר גיאוגרפיה. והשני של רחל פומרנץ. סיפור אודות מפגש בין ארבעה צעירים שהגיעו מרחבי תבל ירושלים, מרכז העולם. נו, זה נשמע לי...
זה נשמע מזעזע, הרווקאות לא יכולות להתמודד עם זה. אתה צודק, אתה צודק.
זה כנראה פומרנץ, כי את ירושלים מסביב לה, למדתי בתיכון, לכן אני אמרתי לעצמי, מה יש פה?
לא, תקשיב, זה באמת, זה סוג של ביזיון, לא רק מבחינה ג'נדרית, אלא מבחינה אינטלקטואלית, אולי בגלל שזה הרים זה זכר, לא יודע.
לא, זה באמת יש פה סימפטום של משטרת מחשבות, כלומר, גוף שמרגיש שהוא זה שצריך לפקח, על המזון הרוחני שצורכים אזרחים.
אתה יודע מה זה מזכיר לי, ביני?
רגע, שנייה, כן. רגע, אבל חשוב לי להגיד, מדובר בספרייה עירונית.
כן, מה... כן, 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 זה כן. בבני ברק יש רוב חרדי, אבל יש גם אנשים שאינם חרדים.
אתה יודע מה, אתה מדבר איתי על משטרת מחשבות, אז אני אחזיר אותך גם לטלפונים הקשרים. גם זה סוג של משטרת...
כן, אבל זה וולונטרי. אדם יכול להחליט אם הוא קונה טלפון כזה או לא.
לא ממש. בוא.
אני לא משוכנע
שאם... בדיוק.
כוח של החברה החרדית, אנחנו נגלה שזה וולונטרי, אני חושב שיש הרבה כוח שמופעל. מסכים איתך שאי אפשר להשוות את זה לספרייה עירונית, שלא אמורה לדחוף את האף שלה למקומות כאלה. זה אני מסכים.
עכשיו, מה השורה התחתונה? ייתנו לה לקרוא את הספר?
כסף. תקבל פיצולה, ונגיד לכם יותר
מזה. תקנה את הספרייה.
רגע, רגע. יפה, תקשיבי טוב, יכול להיות שיצא לך יותר מזה. פנתה אליי מישהי היום, ואמרה, אני אמרה, אני הולך לעשות כסף, גם לי זה קרה.
יאללה. בבקשה, סטארט-אפ, מצוין.
תביעה ייצוגית, אנחנו עובדים על תביעה ייצוגית.
בדיוק, נגד כל הספריות שמעיזות להתאמר בנשים.
ביני, אם אתה כבר איתנו, תגיד משהו על הסרת צו איסור הפרסום בעניין החקירות של המשטרה, כי אנחנו לא הבנו על מה הרעש.
לא, זה החקירות של מחש, מחש שחוקרת שם את שבס ואת...
כן.
מסירים בבוקר את צו איסור הפרסום, ואומרים את מה שכולנו כבר יודעים, את מי חוקרים ועל מה חוקרים, וכמובן שהפוליטיקאים שלנו, איתמר בן גביר עשה מזה חגיגה גדולה, אחר כך הוא עושה חגיגה אחרת בכנסת, אבל באופן כללי, אין שם דברים שלא ידענו עליהם. חוקרים, האם מידע הגיע משבס אל אותם, אל אותם שוטרים, מידע שעשו להגיע להם, ואם...
אז אני ככה, כן, אנחנו ניפרד ממך עכשיו, כי אני חייבת עוד לאריה כאיזה ציטוט מנתניהו עכשיו, אתה הגיע מבית חולים במיוחד כדי...
אז אולי הוא גם ילך להי.
כן.
תודה רבה.
תודה, ביני, תודה, תודה. אז אריה, ראש הממשלה מוציא הודעה מיד אחרי שחוק הרווחים הכלואים אכן עובר, והוא אומר את המשפט הבא, אין איוולת, לא אומר, אלא מוציא בהודעה, אין איוולת חסרת אחריות גדולה יותר מלזעזע את הקואליציה בעת הזו, או להסתכן בהפלת ממשלת ימין, ואל מי הוא מכוון את הדברים, כמובן. כן.
נדמה לי של איתמר בן.
יפה.
נדמה לי. אבל איך החרדים הצביעו בסוף, אני לא יודע. איך גולדקנופ
וגולדקנופ, לדעתי נמנעו, אבל כן, לדעתי היה שם, אבל מי שהתהפך זה אלמוג כהן. תפס אותו...
כן, הוא קצת הפוך מבחינת בן גביר, הוא עצמאי מבחינת בן גביר כבר די הרבה.
אבל בן גביר, כמו שאני מכירה את בן גביר, יעשה לו כבר את מי שברח.
על כל פנים, אני עקבתי אחרי פניו של נתניהו, אדם יומיים אחרי ניתוח כזה, סובל מכאבים. סובל מכאבים, והיה קשה לראות למה. למה באמת בשביל דבר כזה...
כן, והרופא שלו שם מציץ אליו בדאגה מהיציאה, כן. זהו, סיימנו.